ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן בביתן הבריכה שבכיכר המדינה, והפעם, איתי, אני יודע, אתה אדם חרדתי לקורונה, הבאנו לך את הבן אדם המושלם לכך. פרופסור יורם לס, הפרק בשיתוף. חברים שלנו מ-R&D, משכנתאות, איתי כבר יודע, אמנם הייתי בסדר מתמטיקה, יש לי את הכישורים, אבל אין לי מושג בניירת, כולל בקבלות, בריביות, בתשלומים, בביורוקרטיות, כל הדברים האלה. אני כן יודע שהדקה הבאה תוכל לחסוך להרבה מכם הרבה מאוד כסף. משכנתה, יש לכם? סבבה, יופי. אתם שוקלים לקחת אחת בקרוב? מצוין, ברכות, יפה איתה, אתה מצליח בחיים. האם יועץ משכנתה פרטי יש לך? אם התשובה לא, אתה צריך להקשיב לקטע הבא. כולכם. אתם חייבים יועץ משכנתאות פרטי. חייבים. אדם שקונה משכנתה ואין לו יועץ, הוא בעצם נותן לבנק לייעץ לו. עכשיו אנחנו לא אומרים פה שום דבר רע על הבנק. אחלה בנק, כל הבנקים, סבבה, אנחנו בעד הבנקים. אבל היועץ בבנק, איפה הוא עובד? בבנק. זה כאילו סוכן של כדורגלן, שהוא אחלה גבר, ייצג את הקבוצה ולא את השחקן שלו. לא הגיוני, נכון? משכנתה זו הרכישה הכי גדולה שתעשו או עשיתם בחיים שלכם. אז לחיית. תנו לאיש מקצוע מטעמכם, אוקיי, זה היה בבולד איתי, מטעמכם לייצג אתכם. לא הולכים למשפט בלי עורך דין, לא לוקחים משכנתה בלי יועץ. בוא נגיד את האמת, הרי לרובנו אין מושג, אז תנו לאנשים שמבינים להתעסק לכם במספרים. וכן, גם אם יש לכם משכנתה, היועצים של R&D יחסכו כסף גם לכם. פנו אליהם, והם יחסכו לכם כסף מהעסקה הקיימת וימחזרו לכם את המשכנתה. אם אתם עוד לא יודעים מה זה למחזר את המשכנתה, סימן שעוד לא חסכו לכם כסף, אז תבדקו את זה. עד כדי כך החבר'ה של R&D בטוחים בעצמם שהם פועלים בגישת לא חסכת, לא שילמת. גם הבדיקה בחינם. אין לכם מה להפסיד, יש לכם רק מה להרוויח. תהיו כמו אורנה. אוקיי, סיפרתי לכם עליה. שם בדוי, המקרה האמיתי. חסכה דרך R&D 260 אלף שקל. 260 אלף שקל. זה אוטו ענק וסבבה. בוא נגיד את האמת, זו תקופה מורכבת, קשה להרוויח כסף, אבל לחסוך מאות אלפי שקלים זה אחלה רווח. תראו את זה ככה, יש סיכוי שבקרוב מאוד, R&D יחסכו לכם סכום כל כך גדול, שזה יהיה כאילו הבנק נתן לכם אוטו במתנה. עד כדי כך, תוכלו לקחת אותי טרמפ. כשיתחדש הכדורגל ויהיה קהל, לאן שתרצו, אז תורידו אנברקס, סעו ל-R&D, סעו מטאפורית, אתם יכולים פשוט להתקשר, 077-270-6878, 077-270-6878, או חפשו בגוגל, משכנתה הפודיום, משכנתה הפודיום, אוקיי? תעדכנו אותם שהגעתם דרכנו ותקבלו מחיר מיוחד, ואני רק יודע שמחיר מיוחד אצלם זה מחיר מאוד מאוד מיוחד. אוקיי? אז יאללה, למהר, הכסף שלכם על העצים. תתחילו לקטוף אותו בחזרה. בסדר? איתי, אתה מזכיר דרג, אני יודע את כל הדברים האלה. חשוב מאוד. אנחנו מקבלים מדי פעם פניות עכשיו לאחרונה, שהקצב מטורף והכל. אני עונה לחבר'ה האלה שקצב הפרקים, שעל כל אחד כזה מישהו מתקשר ורוצה שיהיו עוד פרקים. אז אנחנו חושבים שזה בערך המספר. שימו לב שהרבה פרקים הם נצחיים, אפשר להזין להם בטח באיחור. תעברו על כולם בכיף. בוא נזכיר למשל שעלה פרק השבוע עם יניב קטן, שאתם מאוד מאוד אהבתם אותו, אז מי שעוד לא הספיק להזין לו, נא להזין. NBA, צ'מפיונס, נסקר הכל לפני, אחרי. ועכשיו, אביעד פורילס, פרופסור יורם לס. איתי, שים מסכה ותן בראש! אז אלן לאביעד פורילס שכבר היה פה.
לא פורילס, פורילס.
אהבתי. טוב, אז פרופסור יורם לס, אתה יכול לצאת, הוא מיצה את הגג. מה העניינים, פרופסור?
רגוע.
לא נתת...
אני קם כל בוקר וסופר כמה אנשים מתו בישראל.
אוי, לא, למה?
מתברר שזה בדיוק אותו מספר כמו בשנה שעברה.
וואלה.
לגמרי.
תשמע.
אין מגפה, אז אני רגוע.
קודם כל, יש פה מאזינים שמאמינים בנחס והכל, אז אחלה, לוואי שאתה צודק. עוד מעט נגיע לזה.
לא, לא. זה לא דעה.
אתה אומר לעובדה של עד עכשיו. זה לא דעה. אני מתכוון נחס שיגידו, הנה הוא רק דיבר ומרמים אחר.
אבל זה לא דעה, זה עובדה.
11 באוגוסט זה מוקלט, זהו, אמרתי. אלן אביעד.
מה נשמע?
שהיה כמה פעמים בפודקאסט הזה, וסוף סוף בא שוב.
לגמרי.
אביעד, אתה מכיר, עזר לנו.
ודאי.
הוא עזר, הוא אסיסטנט של
הפגישה. יש אירוע בינינו, שהוא השקיע בשעה עבודה.
נכון, אז עכשיו אנחנו באים לפיצוי משולש.
יש אירוע.
והנה, אמרתי לך לפני השידור, ועכשיו אני אמשיך. אנחנו הולכים לאתגר אותך. אתה יודע למה?
נו, למה?
כי אני אמנם אולי בהשפעתך, חסמתי כמעט כל אופציה לדיבור על קורונה ברשתות החברתיות. אם אתה יודע, אפשר להסתיר מילים. נגיד אני עכשיו בטוויטר, אני מסתיר מילים, זאת אומרת שמילה, ציוץ או וידאו שמדברים על קורונה, אני לא מקבל, כי זה הציק לי.
זכותך?
אבל אותך אני מקבל.
זכותך?
ועכשיו אני רוצה להגיד לך את האתגר. כולם, כל אולפן שאני כן רואה אותך, כל מה ששולחים לי, כל מה שכן פורץ את הקיר שלי, אני רואה איך אתה בא ונלחם. מהשנייה הראשונה, תמיד באים ומפגיזים אותך, שאין לך מושג ואתה טועה, ואתה מביא את הנתונים, ואז אומרים, אתה מזלזל, תמיד, תשמע, קרב. אתה לרוב מנצח, אבל קרב. פה אתה יושב עם שני אנשים שרוצים ללמוד ממך הרבה ולשמוע ממך, אבל אתה לא תקבל פה קרב.
זה בעיה.
זה נורא.
זה יהיה נורא.
ואז אני חושב שאתה לא תדע איך להגיב,
לא,
ואתה לא,
לא
תצליח.
לא, זה יהיה נורא.
אתה אוהב את הקונטרה, אבל אם אין קונטרה, אתה נופל, אולי. אז אתה צריך פה להראות שגם בלי קונטרה אתה זה.
זה מחזיר אותי להרצאה אקדמית באוניברסיטה.
אוי, לא,
כבר מה שאנחנו לא רוצים.
כבר חמישים.
אז אביעד יזייף.
אני יכול להפיל אתכם לרצפה משעמום.
אז אביעד יזייף את ההתנגדות, אבל אני אתחיל בזה, בדיוק. כן? אני לא גאון רפואי, לא מבין בקורונה,
גוגל,
לא מתיימר.
גוגל, אתה קורא.
אבל רגע, תן לי מה שאני אומר עליך. הרי אתה יודע מה אומרים עליך, עוד מעט גם אתה תענה על זה, אבל אתה בטח יודע מה אומרים עליך, מה הרבה אנשים אומרים על הדעות שלך והכל, ואני כבר המון המון זמן אומר, אמנם אני לא יודע, אבל אם אני לוקח את כל הפרצופים המוכרים, מפה ומפה, בתקופת מפברואר ועד עכשיו, הבן אדם שאני מרגיש שהוא הכי קרוב לאמת זה אתה.
תודה.
זהו, זה מה שאני אומר.
תודה, זהו, גמרנו, אני מוריד את האוזניות.
אז בוא תשמע פה,
אם אתה משוכנע.
כי יש לנו עכשיו הלאה. אנחנו רוצים שפעם ראשונה מאזינים ואנשים יכירו אותך קצת, ויבינו מי זה האיש מאחורי הדעות. יש פה המון מאזינים שלא ראו את הצפית, ושלא ידעו עליך עוד המון דברים שלו, ושל אביעד סיפר עליי ואני לא ידעתי עליך, אבל אנחנו כן נתחיל בענייני הקורונה, וכן אני אשאל אותך ככה, התחיל האירוע, אוקיי? אנחנו הרי לא יודעים, הוא עוד לא נגמר, לפחות אני לא יכול להכריז עליו נגמר, אתה יכול להכריז מה שאתה רוצה, התחיל האירוע, ומהשנייה הראשונה אתה אמרת את מה שאתה אומר עכשיו. מאיפה, סליחה על הביטוי, ביצים, לבוא, אמנם פרופסור, אמנם רופא, אבל אז גם גוגל לא כזה עזר, כי זה רק התחיל, מאיפה הביצים להתנהג ולהתנהל ככה באולפני טלוויזיה בפריים טיים?
קל מאוד.
נו?
פשוט מאוד. אני אעשה את זה כדי שיהיה מעניין בשאלות ותשובות. כמה סינים מתים בחודש?
מיליון?
יפה.
אביעד ידע את רוב מה שאתה אומר.
אביעד קיבל כבר נקודה.
כן, כן, אני נפסלתי.
כמה מתו סינים במגפה עד היום?
נו.
4,000?
בוא'נה, מה אתה רוצה?
הוא עשה טבלה לפני את זה, לא נכנס, אני מסתיר את זה.
זה הייתה הנקודה. אני מהרגע הראשון רואה שבסין אין מגפה.
הם מחסנים מיליון חיילים סינים כל יום.
זה היום, חכה, נדבר.
אם אנחנו מאמינים.
לא, אבל נשאלתי על פברואר.
כן, מאיפה?
חודש פברואר, עבדך הנאמן, שבכלל קראו לו לאולפן, בגלל ההיסטריה התורנית, על זה שאין מספיק חיסונים לשפעת.
כן, אני לא הצלחתי לקבל.
לא, אתה לא, מה, אתה צעיר, לא, אני עושה כל שם.
לילדים, לזה, לא הצלחתי.
אז הנה, אני רואה שהעולם יוצא מדעתו, כולו, באמת, אנשים רציניים, ואין מגפה בסין. אין. ואז זרח עליי. המגפה האמיתית זה הווירוס של הרשתות החברתיות, שלא היה כמוהו מעולם במגפות קודמות, וזה הבסיס האמיתי של כל הטירוף שקורה היום בעולם ובארץ.
אני רוצה לשאול אותך משהו שקשור בעצם הווייתך גם כרופא, אבל גם בעיקר כאיש תקשורת ותיק. ישראל, לאורך כל השנים שלה, ברמת האולפנים שממלאים בהם מומחים, בדרך כלל מתעסקת או בביטחון או בפוליטיקה. המון המון פרשנים פוליטיים, הרבה מאוד פרשני ביטחון. ופתאום, פנדמיה, מגפה, קורונה, פתאום רופאים באולפן, המון מומחים רפואיים, המון דוקטורים, המון אנשים שהפרצופים שלהם לא היו מוכרים מעולם. פתאום יש תחושה שיש מלחמה בין הרופאים, הרבה מאוד אגו, מי אומרת מה, מה אומרת מי, מאוד מאוד מעניין, משונה, ויש הרבה מאוד תזות ודעות.
נכון הדבר שבפעם הראשונה הקשב הציבורי עבר לרפואה. בדרך כלל אני זוכר את יצחק רבי, הנושא של חינוך עניין אותו. חינוך, למה? כי חינוך זה העתיד. רפואה זה העבר, זה זקנים, זה אנשים שכבר נתנו את שלהם. אף אחד לא באמת התעניין בנושא רפואה. אף אחד לא במוסדות השלטון וגם לא בציבור.
אגב, גם לא רבין.
אמרתי הרגע.
כן, לא, הוא לא...
אתה יודע, פעם אני...
לא, היה חשוב לו חינוך, היה חשוב לו תשתיות.
הרגע, הרגע, כן, הרי כן. פעם הוא חזר מאיזה כנס של יוצאי הפלמ"ח, ואני הייתי איתו בחדר, והוא בגיל שלהם, אז הוא אומר, אוף, הזקנים האלה.
אפילו, כמעט ניסו להרוג אותו כשהוא חנך את צומת כפר שמריהו.
כן, אז הזקנים האלה, אתה יודע. פתאום הרופאים...
Okay.
מצאו את עצמם בעין של הסערה, והם לא ידעו את נפשם. אבל לא הייתה מלחמה. בחודש פברואר, מרץ, כולם דיברו, למעט עבדך הנאמן, באותו קול.
Okay.
הם שפכו עוד ועוד נפט על המדורה, עוד ועוד, בלי להבין על מה הם מדברים.
אבל היו רופאים שקראו לו להזמין אותך לאולפנים גם.
אז אני אומר, הם דיברו בקול שלהם, אגרוטו, אני זוכר אז, פשוט אתה יודע שאתה מתראיין ברדיו, אז אתה נאלץ לשמוע את זה שריאיין אותך.
לפניו.
שהיה לפניו או אחריו, וגרוטו אמר ישירות לניסי משאל, את האיש הזה אסור להזמין לאולפנים. Mm-hmm. ואברי גלעד, לאחרונה שלחו לי קליפ, הרי אברי גלעד נורא נעלב ממני, מהסיפור של הלס ולס, והארץ הנהדרת, ובאמת לא התכוונתי חלילה, פשוט זה היה לפני שנה, לקחו את הקטע, אברי גלעד הודיע לאלמוג בוקר בקולו, אתה תקבל 500 שקל קנס. יש חוזר וירטואלי שאומר, מי שמזמין את יורם לס לאולפן, מקבל קנס 500 שקל, דברי אברי גלעד, לאלמוג בוקר. Okay. אז בסדר.
אתה נתפסת כמטורלל של המגפה. אתה יודע את זה.
תראה, אליי קשה להתייחס כמטורלל.
אני לא אומר עליך, אני אומר
איך
נתפסת.
יש לי איזה רקורד קשה, לכן זה גם נמשך.
אוקיי.
Okay. זה נכון, אני עמדתי לבד מול כל העולם. אני לא מדבר על מול כל ישראל, כן. מול כל העולם.
כן.
היו אנשים כאלה, סליחה על הביטוי, פעם אמרו שאתה יודע שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ.
גם מדענים טועים, אה?
אמרו, השמש מסתובבת סביב כדור הארץ.
אבל כן. הייתה נקודה...
אמרו את זה.
הייתה נקודה שהייתה מאוד מאוד לטובתך, כי אתה נתפס במקום שהוא מאוד מאוד כאוטי, כסוג של מרגיע לאומי. זאת אומרת, אתה לא כן. נכנס להיסטריה.
בוא נגיד שחרדתים כמוני העדיפו לראות אותו.
בדיוק, עכשיו...
ולהאמין
אין,
לו.
אין
עוד
עכשיו
לפני שגילינו שצדק.
במשבר המתמשך הזה, אין את הנחמן שי ההוא, שהיה, בוא נגיד, עם דרגות של תת-אלוף.
לשתות מים.
בדיוק, לשתות מים.
לשתות
אבל,
מים.
אבל פה, כשיש פרופסור ורופא, כשאומר את הדברים האלה ומאתגר את המערכת, זה הופך כבר למעניין.
זה משפט נכון, כי הרי אני, אתה יודע, הרשתות החברתיות גרמו למצב הזה.
אולי שווה שהוא ירחיב.
ואם אתה לא יכול להרוג אותם, כמו שנאמר, אז אתה מצטרף אליהם. ואני מקבל הרבה מאוד תגובות שאומרות את מה שאתה, אבישי, אמרת עכשיו. אביעד, סליחה.
רגע, בוא רגע תרחיב על עניין של הרשתות החברתיות. אוקיי, זו דעה שקיימת מן הסתם בנושאים מגוונים, כמו גם צבא והפיכות, על מה שהפייסבוק והרשתות החברתיות בכלל, על השינוי העצום שהם עשו באיך שהאדם, בוא נקרא לזה האדם הפשוט, האדם הרגיל, יכול להעביר מידע לאדם הרגיל, ואתה כבר לא יודע מי יודע ומי לא, ומי על סמך מידע, ובגלל זה גם כשאתה אומר גוגל, גם גוגל הרי לפעמים מסוכן, כי אתה גם צריך לדעת מה אתה קורא בגוגל, מי כתב את זה, עד כמה יש לו מושג, עד כמה זה סתם פייק ניוז שעכשיו השקיעו בו מיליון דולר, ולכן הוא נראה כאילו זה נכון. בוא רגע תפרט על השפעת הרשתות החברתיות על הטירוף לשיטתך בקורונה?
תראה, התחיל משהו בסין. כמו שכבר הוכחתי, בסין לא הייתה שום מגפה. כלום. אבל הווירוס הזה של הרשתות החברתיות מתפשט במהירות האור. ויש לו את הכוח העצום שגם הייתי רואה בתצפית, הרי בתצפית היה לנו רייטינג של 100%. היינו הדבר היחידי שאפשר לראות. ברשתות הכוח העצום זה לא רק שהם מביאים איזושהי תמונת זוועה נקודתית שלא אומרת שום דבר לגבי המצב האמיתי, אלא יש את העניין של הסינכרוניזציה. כל העולם כולו רואה באותו רגע את אותו דבר. ואז מה קורה? אנשים מדברים אחד עם השני. עצם הדיבור הזה, כן? אביעד, ראית? מה הוא אומר? כן, בוודאי שראיתי. אתה מבין? המשפט הזה מכפיל את העוצמה של מה שראית פי 100. כי אנשים מדברים, ראית? בטח ראיתי, בטח. וזה הכל קורה באותו רגע. באותו רגע. כוח עצום שהוציא את העולם וראשי ממשלותיו מדעתם.
יש את הקטע הזה הסיני, דיברנו מקודם על מספרים רשמיים 4,000, אבל יש גם עדויות אפילו של ישראלים שחיים בסין, שמדברים על כך שהסינים משקרים, שיש 100,000 שפשוט מאוד הוכנסו גופות של סינים לקרמטוריום, וראו את הארובות מוציאות את האשן שהזכיר ימים אחרים, כשלא היו רשתות חברתיות.
מכיר היטב את הטיעון, יש לי שני טיעוני נגד. אחד, אני קורא מאמרים מדעיים שמגיעים מסין. ברמה הכי גבוהה שאפשר לתאר. זה לא שקרנים, אתה רואה מדע. אחד, שניים, נגיד שזה נכון. יפן זה מדינה מסודרת? יפן זה שקרנים?
כבר לא אולי.
כמה יפנים יש? 120 מיליון. כמה יפנים מתו במגפה הנוראית?
2,000? 1,000.
זה המספר.
אתה יודע, אבל הנה תשובה, הנה נגיד...
בכל המזרח אסיה אין שום מגפה. שום דבר!
עכשיו, בוא רק נגיד, שגם אני נגיד, שאומר ולא מתבייש, שאתה בעיניי, מכל מה שקורה הכי קרוב לי למציאות, עדיין, שמע, יש פה איזה סיפור, סיפור קשוח, ויש מדינות שחטפו, ואצלן זאת כן מגפה, תקן אותי אם
אפשר. בהחלט, נדבר על זה, מערב אירופה, אמריקה.
אם אתה יכול רק, עד כמה זה פוגם בטיעון שלך, ואיך אתה מסביר את זה? שיש מדינות עם הבדלים כל כך גדולים.
דווקא המדינות המתקדמות, ארצות הברית, מערב אירופה.
איטליה חטפה.
בהחלט.
איטליה, ספרד.
בהחלט. קודם כל, הרי צריך להתקדם אחרי שיש איזושהי הסכמה. יש הסכמה בינינו שבמזרח אסיה אין מגפה. בכל המזרח התיכון, כולל ישראל, אין שום מגפה. בישראל התמותה יציבה. כל ילד יודע שאם יש מגפה, צריכה להיות עלייה בתמותה. אין שום עלייה בתמותה.
מה קורה באפריקה?
לאט לאט. יש 5 מיליון פלסטינים, היית פעם במחנה פליטים, אני פעם כמעט נהרגתי במחנה פליטים, שהייתי
צעיר. אני הייתי בטוח ששם המספרים יהיו מטורפים.
תגיד לי, במחנה פליטים יש ריחוק חברתי?
גם אין תנאים.
יש מים נקיים להיגיינה?
יש טיפוס אולי. לא, יש טיפוס.
יש כסף, יש כסף.
אולי אפילו אתה יודע, אבל לא סופרים, לא יודעים.
יש כסף, רגע, וכמה מתו אצל הפלסטינים?
אולי לא יודעים.
44 הם אומרים. תשמע, וזה 5 מיליון. גם בכל המזרח התיכון, דרך אגב, מסיבות שאפשר לנתח, אין מגפה. הייתה, אני מדבר בלשון עבר, הייתה מגפה רצינית במערב אירופה ובארצות הברית. אני מדבר על כל המקומות שיש בהם נתונים. לא רוצה לדבר על אפריקה, כי זה הכל...
אי אפשר לדעת.
גם דרום אמריקה...
עולם שלישי.
זה שם כבר, אבל איפה שיש נתוני ברזל. אז בואו אני אסכם לך מה קרה במערב אירופה. אתה זוכר את הדגל האיטלקי שכל ההיסטרים נפנפו בו, ותמונת זוועה נקודתית מחדר מיון בברגמו, שזה בדיוק כמו חדר מיון בבילינסון בחורף, עם הסקנה במסדרון, אותו דבר. אבל שוב, זה עובר את ההגברה של הרשתות, וזה נהיה... מה המצב לאשורו? 24 ארצות במערב אירופה, בערך 300 מיליון בני אדם, הייתה מגפה כי הייתה עלייה משמעותית בתמותה. עלייה משמעותית בתמותה מעבר לממוצע הרגיל שצריך להיות.
בגלל שמדובר במדינות סקנות?
רגע, בוא, אבל קודם כל תקלוט את המספר, זה הדברים הכי משעממים, אבל הכי חשובים. אם תשווה את גל התמותה בקורונה, שהיה עכשיו ב-24 ארצות מערב אירופה, בריטניה ואיטליה וספרד ושוודיה ובלגיה,
הולנד.
כל 15% יותר בלבד ממגפת השפעת באותן ארצות ב-2018 הייתה מגפת שפעת קשה. לא כל שנה זה קשה. דרך אגב, השנה מגפת השפעת הייתה קלה מאוד.
לא דיברו עליה.
מי שלא הצליח למות בשפעת, הרי אתם מבינים את זה, סליחה על הביטוי, באיפה הוא מת?
מהקורונה.
אם הייתה מגפת שפעת חזקה.
אבל אז
15% בלבד.
עלייה.
עלייה, על זה הורסים עולם?
למה? אני יכול, רגע, בוא אני אגיד קודם
שפעת. אבל אמרתי לך למה.
לא. פנה אליי לפני כמה זמן בן אדם, ועם טיעונים שאני לא אקרא להם מופרכים, כי אני מכבד הכל, על איזה סדר עולמי, ומי ש... למי שזה כן טוב הדבר הזה. בכלל, אתה יודע, כל הקונספירציות למי זה טוב, מן הסתם אתה רואה איזה חברות עלו, אפשר להגיד שמי שעלה בקורונה הרי זה פייסבוק, אמזון, גוגל ולאס. שאתה...
שכחת שנטפליקס הביאו את הווירוס.
אז
אתה לא מבין את זה שנטפליקס ישבו במועצת המנהלים, הם שחרו מומחים לגנטיקה.
אמרו שזה יפגע רק במבוגרים.
הם הנדסו. נטפליקס הנדסה וירוס חדש.
זום.
אתה לא, זום.
ועכשיו אני באמת
שואל. אתה לא מבין את זה?
מה לדעתך, הרי מה שאתה אומר, אתם, העולם מגזים. אוקיי? יש פה משהו, אבל העולם מגזים. לא צריך סגרים, העולם מגזים. צריך לחיות לצד זה. לא למות מתחת לזה. נכון? זה מה שבגדול אתה אומר. ועכשיו אני שואל, למה מגזימים? ואני עוצר אותך, כי אם אתה תלך להגיד פה משהו הרי לישראל, אז אני כבר אגיד לך, בוא נדבר עולמי. הרי גם אם אתה אומר פה משהו על שלטון ישראלי, לא שאני רוצה לסתום לך את הפה, תגיד את זה, אבל אותי מעניין הקטע העולמי פה. למה מגזימים?
טוב, הרי אני כבר פעם רביעית, ניחר גרוני, קרה דבר ש... אין לו שום קשר לשום קונספירציות. רשתות חברתיות. תופעה שלא הייתה בתולדות האנושות. מעולה. אל תגיד לי, אוקיי, זה הסיבה
הבסיסית.
זה הסיבה. הייתה שפעת חזירים ב-2009. זה התחיל אותו דבר.
מה היה קורה אם הייתה רשת חברתית במלחמת העולם השנייה? היא הייתה נגמרת כפי שנגמרה?
אני אומר לך שכל חיי אני תוהה. איך היטלר עלה לשלטון? מדינה נאורה, הביאה את האיינשטיינים,
ואת הגטות,
והיינה, איך שטפו להם את המוח? מעולם לא הבנתי עד הקורונה. אבל אז באמת טכנולוגית לא היה, היה המיקרופון הזה של היטלר, שאנחנו מכירים את הנאומים, עד הקורונה לא הבנתי.
ומה הבנת?
בקורונה אני הבנתי שכאשר אתה מצליח. עכשיו, במקרה הזה, זה לא צוקרברג, חס וחלילה. זה ההוויה הזאת של הרשתות.
כולנו. אנחנו.
אנחנו.
אנחנו אשמים.
הרשתות, התופעה הזאת, זה קודם כל טכנולוגיה. קודם כל זה טכנולוגיה שלא היה כמוה. המוח נשטף בחרדה. חרדה זה מחלת נפש קשה מאוד, שקשה מאוד להירפא ממנה עד עצם היום הזה. קשה ממנה וברגע שאתה נכנס לחרדה, המציאות האמיתית, אתה לא מסוגל לקלוט אותה. כי תמיד יהיה לך בלב איזה פרפור, אבל זה יהרוג אותי. מסין יצא איזה דרקון. הם ריתחו את הדלתות! יצא דרקון, והוא ישרוף אותי. ותראו מה שהסינים עושים. וככה זה מה שקרה, באופן בסיסי. על זה, תושיב את כל תיאוריות הקונספירציה שאתה רוצה, שמשעשעות, אין להם בסיס אמיתי במציאות.
אני רוצה לשאול אותך, בוא נרד קצת לאדמה, לפרקטיות. איך אתה מתמודד עם חודש נובמבר, כאשר נצטרך לשלב תחלואה של קורונה ושפעת? אתה בעצמך אומר שבישראל מתים כל שנה משפעת בערך 1,000 איש.
סיבוכי...
שפעת.
סיבוכי מחלות, הביטוי המדויק, סיבוכי מחלות דמויות שפעת.
אוקיי. Okay.
זה נקרא ILI, תקרא בוויקיפדיה, Influenza-like illness. Okay. 1,000 אנשים, ומה שבטוח, שבכל חורף, כדבריך, יש גל תמותה ענקי, לא חשוב ממה.
מה אתה חוזה שיקרה בנובמבר? זה לא עוד הרבה זמן.
אילו זה היה תלוי בי. פה אני יכול לדבר במישור הטקטי. במישור של כל העולם, זה רק נשיא ארצות הברית יכול, והוא אדם מטורלל, ג'ינג'י, מטורלל, שאי אפשר לצפות ממנו לכלום, למרות שהרבה ממה שהוא אומר, יש לו ידיים, אבל נעזוב. אם זה היה במישור הטקטי תלוי רק בי, הייתי מפסיק את כל השיגעון שמתחולל במדינת ישראל, מההתחלה ועד הסוף, הכל. מפסיק?
מפסיק מה?
אני יכול לתת לך, מלבד מה, הייתי יושב עכשיו ומכין את בתי החולים והמרפאות הקהילתיות לחורף.
שזה אומר מה?
שזה אומר את הדברים הברורים שבמידה מסוימת גם נעשים. זה לא להגדיל את השטחים, לקנות ציוד אם חסר, לזכור עוד ועוד אחיות, אני לא מתחיל ברופאים. במיוחד במחלה הזו שאין לה טיפול. הטיפול הסיעודי יותר חשוב מהרופאים.
3 מיליון חיסונים זה מספיק? זה מה שיש לנו עכשיו.
רגע, אני אומר לך מה הייתי, נעזוב רגע את הציבור. להתרכז בהכנת בתי החולים מבחינה לוגיסטית, מבחינת כוח אדם, מבחינת תקציבים, להרחיב, 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 כדי שלא יהיה לנו את מה שאנחנו מכירים בתור הסכנה במסדרון.
וזה אפשרי בשלושה חודשים? כשמדינה לא מתנהלת, כמו שאנחנו יודעים?
פה קלעת. עכשיו ממשלת ישראל שרפה. 200 מיליארד שקל שרפה. כאילו לקחו גפרור ושרפו את השטרות. 200 מיליארד שקל כדי לתקן הרס שהוא מיותר לגמרי. אם ב-10, 20, 30 השנים האחרונות, היו משקיעים את הכסף הזה במערכת הבריאות, כי כדבריך, להכין כוח אדם, לקנות ציוד לא בעיה. להכין כוח אדם זה בעיה. זה תהליך ארוך.
הכשרה.
מי כמוני יודע, אני מלמד, לימד אלפים של סטודנטים לרפואה, 50 שנה אני כבר מלמד, עוד שהייתי סטודנט. זה תהליך ארוך. פה הפספוס הגדול. יש לנו מערכת בריאות רעבה, שכל האלה שמדברים עכשיו גבוהה גבוהה, הרעיבו אותה שנים רבות. כל הפרמטרים והמספרים המשעממים מראים את זה. אז צריך עכשיו באמת לעשות מאמץ, שכאשר בחורף יהיה גל, של חולים של החורף, שקוראים לו סקנה במסדרון, וגם יהיה גל תמותה, שאנחנו רואים כל חורף, עם קורונה, בלי קורונה.
הרי מה שמתסכל פה, אתה מדבר על רשתות חברתיות, בואו גם נדבר גם על תקשורת המיינסטרים עכשיו, אני לא מבקר תקשורת והכל, אבל נגיד היה באיזו שלב קאונטר, בכל האתרים, אשכרה קאונטר גופות, אין איך להתייחס לזה אחרת. בעוד שלאף מחלה או מגפה, אפילו לא נגיד כל היום, אין תאונות דרכים כל יום, שזה חרה של דבר, נוראי, לא הפסקנו לנהוג, אוקיי? אז אני מרגיש שזה כאילו אולי התחיל, אולי בדרך רשתות חברתיות, אבל כן, אתה שם לב שיש פה איזה משהו, שים לב נגיד הרי, אולי גם על, על פחדים משפעת, היינו צריכים להיות עם מסכות, לשמור קצת מרחק, לא תמיד צריך אירועים של 1,000 איש בתוך אולם.
אבל לשפעת יש פתאום, חיסון,
אני,
זה העניין.
אני אומר, אבל אתה שם לב שפתאום, יש דברים שאתה קולט, שאולי ימשיכו איתך, וואה, לשטוף ידיים זה טוב, אתה מבין, דברים כאלה.
חוק חברתי זה טוב לפעמים.
יכול להיות, אבל יודע מה, אתה יודע, נגיד מה שמעניין אותי מאוד, שמתאמתים איתו לפעמים באולפנים, ואומרים לו, שהרי הוא אומר, הנה, המספרים פה נמוכים, ואומרים לך, טוב, זה כי היה סגר. מה היה קורה אם לא היה סגר בכלל, לדעתך?
כלום.
היינו על עוד 600 כמו
היום? יש מחקר, שני מחקרים. זה בדיעבד. אמרתי לך, בפברואר לא הייתי בדיעבד חכם.
לא. פברואר קפץ את הראש.
לא, אבל אני עשיתי את זה בעיניים פקוחות.
בסדר, לתוך בריכה עם מים, לא לתוך בריכה בלי מים.
בריכה עם מים עמוקים.
עמוקים, ואתה עם ספידו, ואתה כולך.
אבל בדיעבד, הרי כבר היה סגר ב-50 מדינות. היה סגר גם ב-24 מדינות במערב אירופה. עשו מחקרים לבדוק. האם הסגר יעיל, האם יש קשר בכלל בין, הרי בכל מדינה זה עוצמות אחרות של צעדים דרקוניים. יש מדינות מחמירות, יש מקלות. שורה תחתונה, הסגר וכל האמצעים שהממשלות נוקטות, שזה א', סגר, ב', סגירת גבולות, ג', בדיקות המוניות, שלושת הדברים האלה, סגר, סגירת גבולות, בדיקות המוניות, שזה הצעדים הדרקוניים שהממשלה נוקטת, שווים לתחת.
תקשיב רגע.
במאמרים מדויקים שמראים את כל הגרפים וכל המספרים ואת כל ההשוואות, שווה לתחת ויש הוכחה. המדינה היחידה, המקום היחידי בעולם שהווירוס לא התפשט אליו זה אנטארקטיקה. בכל מדינות העולם, ובכל הערים והכפרים, וההרים והעמקים בעולם ובישראל, הווירוס קיים. זה אשליה שאומרת שממשלה יכולה לעצור וירוס שמתפשט ברוח.
רגע,
זה אוקיי. אשליה.
אוקיי, אז אתה פרופסור לרפואה, אבל היום אין לך אחריות. אתה מנכ״ל משרד הבריאות לשעבר במילואים. ואני מחזיר אותך לסוף שנות ה-80.
פוליו, פוליו.
כשהייתה לך שרה, קראו לה שושנה הרבה.
שושנת הבריאות.
שושנת הבריאות. ואני זוכר את התמונה המיתולוגית שלה פותחת את הפה ומקבלת את החיסון הזה. חיסון שחיסל את הקריירה.
נכון.
חיסלה.
נכון, היא הייתה מעל גיל 40.
נו.
הרי חיסלנו אז את כל המדינה. אני. סליחה, אני. אני כמייצג המערכת, חיסנתי את
למה כל... חיסנת? אז היום היית מחסן את כולם?
תראה, לכל דבר הרי זה עניינים של עלות תועלת. אם התהליך שהיה אז היה מחסל את החיים למיליון אנשים, שום פנים ואופן לא הייתי עושה שום דבר. אבל אז... מה זה היה? לבוא לתחנת טיפת חלב, לשים טיפה על הלשון.
וכמה באו? כמה הגיעו אז?
כולם. כולם עד גיל 40.
רגע.
ההיסטריה בלי הרשתות החברתיות.
זאת אומרת שאם הייתה רשת חברתית בסוף שנות ה-80, גם הייתה היסטריה מוחלטת כמו היום?
עוד יותר. אבל, לא. המצב שונה לחלוטין. ממה שהיה אז, היו לנו 16-17... חולים, שהייתה בעיה עם החיסון שלהם, אני לא אכנס עכשיו לכל הפירטולוגיה, הייתה בעיה עם החיסון של 16-17 אנשים. הייתה בהחלט היסטריה בכל מדינת ישראל, כי זה גם האופי שלנו. אתה יודע, העם היהודי זה עם של שורדים.
מה זה, ממשלת אחדות אז?
יצחק שמיר היה...
ראש הממשלה.
כן, תשמע, ואני להשוות לנתניהו. מה, יצחק שמיר דיבר על ימי הביניים, על השואה? אני באתי לישיבת ממשלה, שמעתי אותו, כן, פה מיובש וזה וזה, נלך לחיסון, נגמר כל ה... לא היה דרמה של ימי הביניים במגפה שחורה וכל מה שראינו עכשיו. אז המחיר של החיסון הזה היה כלום. זה הכניס את משרד הבריאות ללחץ, כי היה צריך להביא את החיסונים לארץ, הבאנו 4 מיליון מנות חיסון, ולא היה כל כך קיים בעולם הכמות הזאת. היו כל מיני דברים מתחת לפני אבל אם הייתי יודע שזה המחיר, כמו עכשיו, שאני הולך להרוס את החיים למספרים כאלה של בני אדם במדינת ישראל, שום פנים באופן לא הייתי נותן לעניין הזה להמשיך.
נגיד שיהיה חיסון, נוכל לדבר אחרת כנראה, אבל נגיד אין חיסון. אוקיי, אנחנו לא יודעים
שיש. אני פסימי.
אתה פסימי שיהיה חיסון.
למה?
אני פסימי, בניגוד לדברים האחרים שאני אופטימי.
צא מפה.
פה אני פסימי.
מה אתה עושה כשיהיה חיסון?
רגע, תן לו להמשיך למה הוא פסימי.
אני אבחון את זה לפרטים, וסיכוי טוב שאני לא אקח את החיסון. סיכוי טוב שאני לא אקח את החיסון, אם הפרטים יהיו כמו שאני חושש שיהיו.
זאת אומרת, אתה לא סומך על החיסון?
אני שוב אומר, הרי בינתיים אין חיסון.
אוקיי, אבל למה אתה שוקל לא לקחת אותו?
אני פסימי מכמה סיבות. סיבה אחת, זה לא נגיף שפעת. נגיף שפעת, והשפעת במובן שהרופאים מבינים, לא האדון חלפון מבין. חלפון מבלבן בין נגיף הצטננות ונגיף שפעת. הוא לא מבין את ההבדל. אבל נגיף שפעת אמיתי עושה מחלה קשה מאוד, שוב אצל מעט מאוד אנשים באוכלוסיית סיכון, דרך אגב הוא הורג ילדים. נגיף שפעת הורג ילדים, מה שהנגיף הזה, הקורונה,
לא
הורג ילדים. מבחינה הזאת הוא יותר גרוע. לגבי נגיפי שפעת, אנחנו כבר 80 שנה יודעים איך לעשות חיסונים. יודעים בדיוק. עובדה שהייתה שפעת החזירים ב-2009, מגפה בדיוק אותו דבר כמו עכשיו, רק בלי רשתות. תוך חצי שנה, שנה, היה חיסון אמין. דרך אגב, הנגיף הזה של השפעת חזירים מ-2009 עד היום, H1N1 נשאר איתנו. הופיע.
ולמה פה אתה פסימי?
הופיע, כי זה לא נגיף שפעת. זה נגיף
קורונה. מה, לא ידעו מה למצוא?
נגיפי הקורונה,
הסבר להם את המתפים.
זה משפחה אחרת. משפחה אחרת. למשל, היה סארס והיה מרס, נגיפי קורונה.
שנעלמו כמו שהם באו.
כן, אבל אין חיסון. אבולה, שהוא גם כן בן דוד, יותר רחוק, אין חיסון. איידס. איידס, זה גם כן נגיף RNA, מה שנקרא, לא חשוב. הוא בן דוד רחוק מאוד, אני מודה, רחוק. וחשוב שיהיה לו חיסון. עד היום, 35...
יש תרופה, אבל אין חיסון.
אין חיסון הוא לאין שהוא יותר טוב מתרופה.
כן.
אם היה חיסון, אז
לא צריך תרופה.
אז לא צריך
תרופה. אבל עובדה שמג'יק ג'ונסון כבר חי כמעט 40 שנה עם המחלה הזו.
אני לא מכחיש שיש תרופה, אני איתך.
יש גם הבדל הרבה בין הנגיף HIV, לא?
אבל עסקינן בחיסונים.
הפסקה קטנה. ספר לכם על החבר'ה מביר בזאר. איתי, אני יודע שאתה תרגיש עכשיו קצת מוקצה, אבל אתמול, דפיקה בדלת, שליח של ביר בזאר, שלחו לי הביתה, את האריזה החדשה שלהם, את המארז החדש שלהם, יש להם כמה מארזים חדשים אגב, אוקיי? אבל הם שלחו לי את המארז שלהם, שיש בו גם בקבוקי בירה שאנחנו אוהבים, חתול שמן, דודה שלך, ניתה פה תחרות, אשתי עם הגלגר, בסדר, כל אחד ובירתו. אבל יש שם גם פופקורן ומנצ'יז. אוקיי, זה מן אריזת צפו בספורט ושיהיה לכם מה לשתות. אז אחלה מארז של ביר בזאר ותודה רבה. אגב, שמו לי שם גם בירה 10, שזה 10% אלכוהול ו... ובוא נגיד שזאת דווקא נתתי לאשתי, וסבבה. וביר בזאר, תודה לכם על זה. מבצעים משלוח בירות קראפט ישראליות לכל מקום בארץ, לא משנה איפה אתם גרים, ללא דמי משלוח, הפרימיום של הבירות, חומרי גלם איכותיים בלבד, בישול בתנאים הטובים ביותר. ניסינו הכל, ובאמת באמת טוב. יש מארזים של 8 ו-12 בקבוקים. אני מפציר בכם להיכנס, גם אם נכנסתם בעבר והתלהבתם, אז תנו עוד איזה ריפרש על האתר האדיר שלהם, ביר בזאר co.il, חפשו בגוגל ביר בזאר, כי באמת יש כמה מארזים חדשים. גם המארז שלנו, תעשו טוב עוד שם, ואפילו, בוא נגיד, מאוד גבוה בטבלאות, אז אני מפציר בכם לבדוק את המארזים החדשים, 8-12, כמו שאמרתי, לא בטוחים מה לרכוש מארז שלי, תסתכלו באמת על כל המארזים, יש פירוט, איזה בירות אתם אוהבים, אתם יכולים גם להרכיב לעצמכם, ומזכיר איתי, קוד קופון הפודיום מקנה לך ולכם ולכולם, לכל המאזינים, 10% הנחה, אז יאללה, ביר בזר מארזים, תעשו טוב, הנחה, משלוח חינם, דמיינו שאורי אוזן אמר שנתון ולחיים, בחזרה לפרופסור. אנחנו פה במקור זה הרי פודקאסט על ספורט, אוקיי? אני לא אשאל אותך פה על נבחרת ישראל והכל, בטוח, יודע מה אולי נשאל אחרי זה, אבל מעניין מאוד הרי מאזינים פה, ובאמת הרבה שואלים, מתי יהיה קהל בכדורגל? עכשיו, אם אתה בא ואומר שסגר לא צריך, ושכל השיטות לא צריך, מעניין אותי לשאול על זה, על הצטדיונים של 20,000 איש לשיטתך, ראינו נגיד שבצרפת כבר היה משחקים של 4,500 כזה, נתנו ל-4,000, מעניין אותי לראות מה יהיה באמריקה שמפוצץ שם בלגן עם פוטבול שיפתח בספטמבר, אבל אני מדבר איתך על קהל בכלל, לשיטתך, יהיה אפשר להחזיר אותו, יותר מעניין, צריך לשחק כבר עם קהל?
אני אפילו מרחיב מעבר לעירייה, ואני אגיד לך מה צריך לעשות. מעבר לעירייה זה ייתן גם תשובה למקרה הפרטי שאתה מציג. מה שצריך לעשות זה קודם כל להפריד בין הצעדים שהממשלה נוקטת לבין הצעדים שהאדם הפרטי נוקט עבור עצמו. כל הצעדים שהממשלה נוקטת, כולם, כולל סגירת מערכת חינוך, סגירת... להפסיק. זה פשוט לא מוצדק והורס את העולם. הצעדים שבין, ומשחקי כדורגל, את הכל להפסיק.
להחזיר כאילו.
להפסיק אותם, הרי הם מופעלים בפועל.
להפסיק את הסנקציות.
להפסיק, לחזור,
30,000 איש בבלומפילד ביפו, אתה אומר נכניס.
מה יש לדבר בכלל?
שירותים, הם ביניהם, קרובים.
כל, רגע, תן לי את כל התזה הכללית. להפסיק, הממשלה שתפסיק את כל ה... טירוף הזה של שליטה בנגיף, אין שליטה ממשלתית בנגיף.
אבל תקשיב פרופסור.
רגע, אני רק אגמור.
לא, אבל זה משהו שקשור.
לגבי, שנייה, לגבי האדם, עכשיו אני עובר לצעדים שהאדם הפרטי ינקוט. אדם פרטי ימשיך לנקוט, אם הוא באמת נמצא באוכלוסיית סיכון, אפילו פסיכולוגי. אפילו הוא חושש לעצמו למרות שאני אומר לו שהוא לא באוכלוסיית סיכון. שיעשה את כל הצעדים ואל ילך למשחק כדורגל.
יש מדינות...
אל ילך! אבל מי ילך. אבל מי שנוסע היום למשחק כדורגל, הסיכוי שלו להיהרג בתאונה בדרך למשחק כדורגל,
יותר.
שווה לסיכוי שלו למות מקורונה. אז אני מציע לפיקוד העורף לחלק קסדות לאוכלוסייה.
אוקיי, okay, אבל יש מדינות שנחשבות...
זה מה שיעשה.
פרופסור, יש מדינות שנחשבות כאלו עם שלטון משוגע כמו בלרוס, או אפילו סרביה.
שהמשיכו לגמרי.
שהמשיכו לקיים בכל תקופת הקורונה משחקים עם קהל, לפני חודש היה גמר הגביה בבלגרד או בסרביה בכלל, עם 50 או 30 אלף איש, ואחר כך ג'וקוביץ' הטניסאי הגדול הדביק בטורניר שלם את כל הטורניר עצמו, ואחר כך היכה על חטא ובכה בפוסטים.
אגזים.
אני שואל אותך משהו אחר, דיברת על זה שאתה פסימי לגבי נגיף, האם אתה חושב...
לגבי חיסון, סליחה.
האם אתה חושב שהאנושות בכלל, בגלל, בוא נגיד, היום האינטראקציה הזו בין בעלי חיים ובני אדם, בוא נגיד, ביטול הגבולות ביניהם, האם אנחנו הולכים, בוא נגיד, אחרי הקורונה, לעוד התפרצויות של נגיפים אחרים?
בטוח. הרי הקורונה זה אירוע מספר 10. נגיד, במקסיקו ב-2009 קפץ אלינו נגיף מהחזירים. נגיף האיידס קפץ אלינו מהשימפנזים, אני לא יודע איך השימפנזים שם ביחסים, ממה אני לא יודע עם מי, אבל הוא קפץ אלינו מהשימפנזים.
ליטרלי.
כן, היה שפעת העופות, אני יודע. הנגיף מרס קפץ אלינו מהגמלים בערב הסעודית. הסארס אומרים אולי מהטלפים. לאורך ההיסטוריה האנושות בעבר, ולכן גם בעתיד, נגיפים יקפצו אלינו מחיות לבני אדם.
ויש נגיף שיוכל להכחיד ממש את האנושות, או שהיום הרפואה...
לא, לא, באנו להיות אופטימיים.
לא, לא, אני שואל, בגלל שהוא אופטימי. האם הרפואה היום היא מתקדמת מספיק כדי להתמודד עם הרע מכל, מה שנקרא?
אין לרפואה תשובה אמיתית לנגיפים מלבד חיסון. אין תרופה, אפילו התרופה הכי מפורסמת לנגיף השפעת, שנקראת טמיפלו, היא עוזרת, אבל יש מאמרים שאומרים שהיא פחות עוזרת, וגם עכשיו באו עם איזה שם קשה, רמדיסוויר, משהו כזה, שהוא כביכול תרופה לקורונה, לנגיף הזה, והתחילו להילחם, אתה יודע, נתניהו צלצל לטראמפ, שייתן לנו הקצבה... אז קראתי מאמרים שלא בדיוק זה עוזר. אין תרופה, זה לא אנטיביוטיקה. אתה מבין, אנטיביוטיקה, לפחות בהתחלה, לפני שהתחילה החסינות, החיידק היה מריח את הפניצילין ומת. והבן אדם היה קם על הרגליים. זה לא המקרה בווירוסים. בווירוסים, הפתרון האמיתי זה חיסונים.
אז תגיד, כל האלה, כל ה-30 אלף עכשיו שלקחו את החיסון הניסיוני של במודרנה, למשל, שמים את נפשם בכפם? כי אתה אומר, אתה לא היית לוקח.
לא, אלה, לא, אלה, א', הם כאלה שמשתתפים בניסוי, הם לא בהכרח... נשאים או בטח חולים, במצב מחלה כבר אין טעם, אבל הם לא בהכרח נשאים. אני לא חושב שהם שמים את נפשם בכפם, אף אחד לא אמר שזה מסוכן, מה שמודרנה, אבל רק שתדע לך, שכל האנשים המרכזיים במודרנה,
מכרו
את המניות. והשיטות של מודרנה, הם, יש בהם היגיון בביולוגיה מולקולרית, ואני מכיר היטב את ההיגיון, אבל האם ההיגיון הזה גם יעבוד, זה דורש הרבה סבלנות, ולממשלות ההיסטריות אין סבלנות. זה מגיע בדוגמה הקיצונית לטראמפ, שהוא חושב שמודרנה ודומיו יעשו לו חיסון לפני הבחירות.
אולי הוא יגיד את זה, מה זה משנה אם יהיה? שיגיד את זה,
בסדר,
זה טוב
כן,
לו, לא?
אתה מבין לאן הדברים מגיעים, שחיסון מתערבב בשיקולי בחירות?
כדי...
לאן הדברים מגיעים? כאשר בדרך כלל, בימים כתיקונם, זה לוקח 10 שנים. עכשיו נכשל בדרום אפריקה חיסון, ניסוי אדיר בנושא חיסון לאיידס. 5 שנים, כי אתה צריך לקחת 1,000,000 אנשים, לתת להם את החיסון. לקחת עוד 1,000,000 אנשים, לא לתת להם חיסון.
ולראות.
להם, ולראות שכיחות האיידס. נגיד, בדרום אפריקה יש בעיה רצינית עם הנגיף של האיידס. לראות אם השכיחות באמת השתפרה, השתנתה, והיא לא השתפרה ולא השתנתה, וזה לקח שנים עד שבכלל הניסוי הזה לצערנו התברר. ופה אני חושש שממשלות... היסטריות, יתחילו מה שנקרא לעגל פינות.
שאלה רגע כללית, שנייה, לפני שגם נתקדם אליך קצת.
כן.
טבעונות. הרי הרבה עכשיו אומרים, אם כל כך הרבה מגפות קורות מהאושטה, בין אם אתה אוכל,
מהחי,
או אתה מתעסק בה בצורכי גידול והכל, בואו כולנו נהיה טבעונים, נפסיק את הטרלול הזה, כל זה, מה עמדתך?
לא, לא. לגבי הנגיף הנוכחי, שהוא בעין של השערה, לטבעונות אין שום תשובה, מפני שהוא מתפשט ברוח. הוא מתפשט באוויר.
זאת אומרת, גם אם לא אכל שם איזה פנגולין, או הטלף שאכל פנגולין, או פנגולין שאכל הטלף, זה המגיע.
תעזוב את הפנגולינים עכשיו.
אני קראתי כמוך, היית קורא בולשיט.
לא, אני אומר את זה, לא... אני אומר למה לעזוב את הפנגולינים, כי אנחנו בשלב שהנגיף כבר קפץ אלינו, ואנחנו מדביקים אחד את השני.
אם כולנו נהיה טבעונים, הוא לא יקפוץ. אני שואל, האם זה נכון? זה תרלול נוסף,
תיאורטית, תיאורטית.
עולם טבעוני בכולו, עוד 100 שנה נגיד.
תיאורטית, אם לא יהיו בעלי חיים בעולם, מלבדנו, זה נכון. אבל אם מישהו מתעסק עם שימפנזית...
זה לא משנה, הוא לא צריך לאכול אותה.
אז הוא לא צריך לאכול אותה.
אני לא חייב לשכב איתה.
לא יודע, אני לא יודע.
לא, אם הוא רוצה, זה בסדר.
תראה, אתה מדבר על עולם אוטופי, שכאילו אנחנו בעלי החיים היחידים...
לא, אני דיברתי על עולם... על פני הפלנט. על עולם... הרבה מגפות מהשמות שאמרת, נגיד שפעת חזירים, דברים כאלה, הרי קרו או כאדם... אכל את החיה, או כי הוא גידל אותה לצורך...
גידל.
בשליטה, אבל.
הוא גידל, כי זה עבר אליו...
לא פט.
כן, זה לא עובר באוכל. יש נגיפים שעוברים באוכל. זה ברור, נגיד צהבת, פעם היה בצבא מגפות, צהבת A, מה שנקרא, הפטיטיס, זה עובר בשתייה של מים מזוהמים.
השאלה היא, אם נגיד, אם עכשיו היה עולם יוטופי, אפילו מיני יוטופי, כן נקרא לזה, שלא אוכלים בו, שהסינים לא אוכלים בו את מה שהם אוכלים. אוקיי? רוב הדברים הגיעו משם, נכון? אני לא פה מגצין. רוב השמות שנתת פה עכשיו הגיעו איכשהו משם. זה היה עוזר לנו? איזה מין משטרת מזון עולמית, חלס, למה אתם בכלל מתעסקים עם עטלפים ופנגולינים וחזירים?
אבל אני מסביר לך שחזירים שהם כאילו דברים שאנחנו רגילים לאכול.
אל תשלוט בהם, תן להם...
אבל חזירים, נגיד, שוב אני אומר, חזירים זה לא פנגולין שאף אחד לא יודע אפילו מה זה. חזיר זה חיה שמגדלים אותה בחוות, ועובדה שב-2009 התחילה באזור סנטה קרוז במקסיקו, קפץ עלינו נגיד.
תגיד, האם הקורונה הזו מחזקת את המגמה שאנחנו מזהים כבר כמה שנים של ירידת עוצמתן של המעצמות הישנות, ועלייתן של החדשות או החדשה סין, כשאנחנו רואים את חוסר העונים של ארצות הברית, את החולשה של רוסיה, את ברזיל שנמצאת במצב נוראי, האם אנחנו באמת חושבים ורואים שיש מדינות שינצלו את הסיטואציה החדשה, את המצב החדש לטובתן?
התשובה היא כן. התהליך של שקיעה של ארצות הברית וזריחה של סין...
בלי קשר לטראמפ, אגב?
בלי קשר. אתה נדבר על תהליך... אני מספיק כבר רב שנים, ואני עוקב אחרי זה מספיק שנים. אפילו המוצרים שפעם הייתי קונה מסין, והיו היום פרסט קלאס. מוצרים מעולים. זה חיזק את המגמה הזאת. הכלכלה בארצות הברית נפלה בשליש. זה דבר, אנחנו לא מתארים...
אגב, בגרמניה רק ב3%.
אני יודע, כן. זה, השקיעה של ארצות הברית והזריחה של סין, זה ביטוי, אתה יודע, השמש הזורחת, היא תהליך שהנושא הזה חיזק.
אני רוצה להחזיר אותך לעניין הזה של הסגר, שאתה מאוד נגדו. תראה, בניו זילנד היה סגר של 4 שבועות, שמה שנקרא הוכתר בהצלחה, יש להם 100 ימים בלי חולה אחד, או בלי... אחד עם, שכאילו מזוהה כחולה, מה אתה עונה לראש הממשלה, האישה המוצלחת שם?
היא מאוד מוצלחת מבחינה תקשורתית, אבל לא במובן של הגנאי, במובן החיובי. היא פשוט יודעת לתקשר עם האנשים, עם האזרחים שלה. היא יודעת לעשות את זה. וזה מה שאזרחים רוצים, להישען על מישהו, להאמין למישהו, להתנחם עם מישהו שמדבר אליהם לעניין. הנקודה שאני מדגיש אותה כל הזמן כדי להימלט מהשאלה, כן, פה מתו 100, פה מתו 1,000, פה ככה, פה היה ככה, והרי אנחנו רואים את ההבדלים העצומים שיש בין מדינה למדינה, שלא ניתנים להסבר. למה למשל בבלגיה יש כפול מתים מאשר בשוודיה? שוודיה אין סגר. בבלגיה סגר הדוק.
זהו, יש סוגים של הווירוס?
רגע, אני מנסה לענות לשאלה. כדי להימלט מהשאלות האלה שאין לי תשובות, למה בניו זילנד אפס, המחיר של הסגר בכל מקום בעולם, במקום שבו הפגיעה היא הכי קשה, המחיר של הסגר הוא גדול מדי. כי הפגיעה, אם נשים את ההיסטריה בצד, ואם נשים את הרשתות בצד, ואם נשים את תמונות הזוועה בצד, הפגיעה שאתה בודק אותה, בפרופורציה לגודל האוכלוסייה, למספר האנשים שמתים באותה ארץ באופן רגיל, המספרים קטנים. פשוט קטנים. והנזק הוא עצום, התועלת היא קטנה.
אבל רגע, תשמע, יש משהו שמאוד מאוד מקשה על ישראל לטעמי, לנהל את כל המשבר שלה. יש אצלנו בערך 10 מיליון תושבים, גם בשוודיה יש 10 מיליון תושבים. בשוודיה יש, עזוב את העניין הזה של הפליטים שהגיעו אליה בשנים האחרונות, יש
מיליון,
בערך...
מיליון, זה
נכון,
מעניין.
יש 9 מיליון שוודים. בישראל אין 10 מיליון ישראלים. יש פה מאות שבטים, מאות עדות, דתות, הרגלים,
מחנות,
מנהיגים, מנהיגי עדה, כל אחד שומע לרב שלו.
אפילו ראש הממשלה חליפי.
בדיוק, ולכן אין מנהיג אחד שיכול לבוא עם האוטוריטה שלו, ובאמת לאפשר מה שנקרא לכל האוכלוסייה לשמוע ולהקשיב לו. יש פה קושי מאוד מאוד גדול להוריד על כל 10 מיליון האלה מרות.
אנחנו עם אחד.
לא. זו ההוכחה. מה שקורה פה זה ההוכחה שאנחנו לא עם אחד.
אני חוזר ואומר, אנחנו עם אחד, כולל הפלסטינים, שקוראים להם ערביי מדינת ישראל. אנחנו עם אחד, אנחנו חיים במדינה אחת, כולנו אזרחים שומרים של אותו חוק, ואם נתניהו בתחילת הדרך לא היה במצב שהוא היה, הוא היה הרי גמור פוליטית. אני גם ראיתי במו עיניי את התהליך.
מתי הוא היה גמור פוליטית?
בפברואר.
אתה יודע כמה שנים אומרים עליו שהוא גמור פוליטית?
לא, אבל ראית את הנאום שלו אחרי שהוא הוגש נגדו כתב האישום, אתה ראית אדם גמור פוליטית. ואחרי זה אני ראיתי, לא רק אני, איך הוא הסתער על העניין הזה של הקורונה כמוצא שלל רב. זה נפל עליו מהשמיים. אבל איך הוא חזר לחיים? איך זה עשה לו אחיה? על ידי זה שהוא, וכולם הקשיבו לו, כל העדות והשבטים של ריבלין והמאות שלך, הקשיבו לו ב-100%, שהוא היה מיישיר את הפנים לאומה, ואומר להם ימי הביניים, מגפה שחורה, שליש מהאוכלוסייה הולך פה למות. הוא לא אמר את המילים האלה, אבל שהוא אמר ימי הביניים, כל אחד ידע בדיוק למה הכוונה, ואחר כך הוא אמר, לא התכוננו לשואה. שואה! לא התכוננו לשואה? לקורונה אנחנו התכוננו. וקץ האנושות, אם אותו אחד היה עושה מעשה ניו זילנד, והיה בא לעם, והוא היה יכול לעשות את זה אם הוא היה באמת מרגיש שמעמדו בעם מבוסס. הוא היה אז חיה פצועה. והוא הלך בטקטיקה של תבהלה, כדי לרכוש מחזרה את אמון העם, ואין קל מזה. הסתה לפחד קיומי הייתה גם בשנות ה-30 בגרמניה. אין קל מזה. אם להפך, הוא היה מקשיב לאנשים רציונליים, הוא היה אומר להם, תראו סין, וזה בסדר, אבל כמה, מה, מי, מו, העולם מבוהל, בסדר. אנחנו לא מבועלים, נחיה ונראה, אלה המספרים, בשפעת מתים יותר, כל חורף יש לנו גל תמותה, ואנחנו לא סופרים ולא בודקים ולא מתעניינים, מקסימום יש איזה. אם הוא היה מדבר בנוסח אחר, הרי אתה זוכר את הפגישות שלו עם האומה, מה הוא היה עושה בסוף כל פגישה עם האומה? בני, בני, בוא לממשלת חירום, קורונה, אתה זוכר את איך היה נגמר הנאום ההיסטרי? בני, בוא, בוא, ככה הוא שבר את האופוזיציה.
אני רוצה לדבר איתך על ראשי ממשלה. אנחנו מכירים מצוין את בנימין נתניהו, אתה מכיר אותו מצוין, ואתה הכרת מצוין גם את יצחק רבין.
הרבה היית יותר, שם... לא, מבחינה אישית
ברור,
הרבה
לא, יותר. ברור, ברור, אבל אנחנו, כן. נתניהו מאוד מאוד חשוף, זאת אומרת, אנחנו כבר כן. יודעים ומכירים אותו. מה היה הבדל הכי משמעותי, הכי בוטה בין שניהם?
שמע, אצל... אצל רבין, כל הזמן הייתה תחושה שיש איזה אופק. למה? כי רבין היה פרגמטיסט. אני מפחד מפוליטיקאים אידיאולוגיים.
אתה חושב שביבי הוא אידיאולוג?
או-הו. גם על סמך הרקע שאתה יודע, אתה יודע, אפילו המשפחתי וכך הלאה.
אבל ברמה המעשית הוא הכי פרגמטי.
לא.
רגע, אבל בוא
לא,
רגע.
לא, לא. האיש מאמין באמונה שלמה. בנושאים שהלוואי שכולנו יכולנו להאמין בהם, אם פשוט לא היו 5 מיליון בני אדם פלסטינים, אבל הוא ללא ספק מאמין אמונה שלמה. הוא איש חרדתי. ורבין היה אדם עם אומץ, שני אנשים לגמרי שונים. רבין היה פרגמטי, הוא יכול היה לחזור בו מכל מיני דברים בלי שום בעיה. קח את שרון, אותו דבר. שרון עשה התנתקות. לטוב או לרע, כל אחד, לא ניכנס
כן,
עכשיו.
כן, זה לא פוליטיקה.
לא ניכנס עכשיו לדיון.
רק אביעד, אבל רגע, אז... מבחינת, עוד נחזור, כי יש רגע מאוד... מאוד דרמטי, רק נחזור לזה, אתה יודע, בסופו של דבר, הקורונה הזאת, נגיד, אתה לוקח דוגמה, טראמפ, נתניהו, וכאילו אנשים שאתה אומר שניצלו את זה כצרכים פוליטיים, איך שאתה
לא,
אומר.
לא, בטראמפ זה פגע.
אז זה, בנתניהו, אבל גם בנתניהו אגב, זה פוגע.
בנתניהו עכשיו זה פוגע.
זה מה שאני אומר, זה פוגע
אני,
בהם.
אבל אני מפריד.
זה לא, כאילו, אתה...
בהתחלה...
אם, בוא נגיד שאם הם ניצלו את זה, אז מה, זו טעות? זה פוגע בהם.
בהתחלה זה עשה לנתניהו...
הוא נבנה, הוא נבנה ממנו.
אחייה.
אוקיי. כי אתה תמיד רוצה לראות, אני לפחות גם, כאדם כן חרדתי וזה, תמיד רוצה לראות שמישהו אומר לי מה לעשות...
היום, היום זה פוגע בו. חד משמעית פוגע בו, אבל הוא לא יכול הרי להשתחרר בבת אחת ממה שהוא עשה אז, ובאופי שלו הוא גם חרדתי.
אני צריך את איתי שנייה לשים פה נעימה בבקשה באוזניו של הפרופסור.
פקה, 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 אני מנחה, ידעתי. איך ידעתי? פקה, פקה, פקה. זה פרוקופייף.
אתה מבין? אביעד ידע גם עכשיו.
פרוקו, אביעד עשה לה כנראה מחקר רציני.
כן, אביעד עשה, אביעד גם עוד מעט אתה חברך לנו, אז אני רוצה שפני שהוא יברח, ואז תישאר איתי לעוד איזה 10 דקות. כי אנשים לא יודעים... התגובה הראשונית היא, הנה באמת הקורונה עשתה איש כוכב, אנשים לא יודעים, היית כוכב, היית כוכב, יש פה דור שלם, לא אשקר, אני לא, באיזה שנים זה היה תוכנית?
שנו, לאורך שנות ה-80,
אוקיי, עם הגברת יעל דן. אגב, יעל דן...
נולדתי ב-83, אני מתנצל, אבל אולי העלו את זה לנטפליקס. אז אני אוכל לראות את כל הפרקים.
תגיד רגע, יעל דן, אגב, לא שומעים אותה כל כך, הגיבה אליך, בוא נגיד, בחודשים האחרונים, כשפתאום עזרת משהו.
אני די בתחילת הדרך התראיינתי אצלה, ואמרתי את מה שהיה לי לומר בתחילת הדרך, היא קצת נבלה ממה שאמרתי על נתניהו, כי אתה יודע, גלי צהל, יש גם ברדוגו היום, אבל אנחנו צריכים לאזן, היא קצת נבלה, כי דיברתי במילים ישירות. כינון ישיר זה נקרא. אבל זהו, לא...
תספר על התוכנית רגע, אבל תספר בשורה 2 לכל מי שזה תצפית, הייתה תוכנית...
מעבר לזה שהייתה תוכנית של 100% כמעט צפייה.
לא כמעט.
או שר, השר הוא 100%.
בימים ההם.
כשמישהו הדליק טלוויזיה זה היה לזה.
לא הייתה לו ברירה.
מי שלא צפה בזה, צפה במסך ריק?
כן. לא היה ברירה.
איך ההבדל בין הכוכבות שלך אז ועכשיו? הנה, רק מי שלא יודע, הפרופסור קיבל תוכנית רדיו? אמת? עכשיו?
כן, כן. אני כבר עושה עכשיו קידום לתוכנית.
כן, כל תעשה?
יום, כל יום חמישי.
כל יום חמישי.
ב-12 עד 2, בערוץ 103 FM. הם אוהבים את ה-FM.
צריך, שלא נשים 103 בטלוויזיה.
שלא נשים בדיוק.
אז תסביר, הבדל בכוכבות. בין אז לעכשיו. אתה כוכב הקורונה, מה?
כן, אבל תבין, הייתי אז בעשור הרביעי.
בלי מגפה גם, חייב להביא חומרים מעצמך, חומרים חדשים.
והייתי כולי בקרב, מה שנקרא, לרוץ ולהתקדם. איך הגעתי לכנסת, אתה חושב?
ועדיין...
איך אתה חושב הגעתי לכנסת? הרי אני לא פוליטיקאי אמיתי ומעולם לא
אבל
הייתי.
אבל איך אתה מבין שהמדינה השתנתה? כי היום בפריים טיים לא יכולה להיות תוכנית מדע.
בגלל... בגלל שיש שוני שאתה מרמז עליו, אבל אני אומר גם בגלל שפשוט יש אין ספור ערוצים.
ויוטיוב ונטפליקס?
יש אין ספור ערוצים, זה הגיע לרמה שאי אפשר לספור אותם.
אגב, ריאליטי מדע יכול לעבוד טוב, נגיד מנסים שכפל בן אדם,
אבל אין,
מה
הכל,
קורה?
אבל הכל, זה, הכל נמהל בתוך אלפי ערוצים. אז לא הייתה כמו שאמרת ברירה.
אני אגיד לך מה אני אוהב, וזה פה אני גם אמרתי לך לפני השידור שהכי... שגר באמריקה, הוא מעריץ של איך שאתה מדבר, ובעיקר הוא מעריץ דבר אחד, הוא ממש רוצה גם לא להאמין גם לך אפילו, הוא פשוט אומר, האזרחים צריכים כל הזמן לשאול שאלות, להסתקרן.
נכון.
לקרוא וללמוד ולדעת.
נכון.
והוא בא בגישה, ואני מקשיב לו, נכון. אוקיי, כי גם אתה אומר, זה מין סט כלים שצריך, ובעצם אנחנו עכשיו פה במצב שאנחנו לא יודעים מי יהיה חיסון, אבל אנחנו כן רוצים לחיות לצד זה. ויש דברים שצריך לעשות. אוקיי, אז נגיד עכשיו אתה בפרק בתצפית, שבו אתה צריך להגיד לתושבים שצופים בך, שזה 100%, אגב, הרייטינג שלנו דומה, מה צריך לעשות בשוטף, מבחינה בריאותית אישית, כדי להיות יותר, בוא נגיד, נקרא לזה מוכנים, אגב, זה גם שפעת, גם קורונה,
בדיוק,
מערכת חיסונית,
כן, כן.
וזה, אני בגללו חזרתי לרוץ, בגלל אמא שלי אוכל אגוז ברזיל, אמרו לי שזה טוב.
מה עם ויטמין D?
אני לוקח פרוביוטיקה, כל יום. זה טוב?
לא מזיק.
לא מזיק? כי אני שורף כסף על זה.
לא מזיק.
אבל עוזר?
שמעת אותי.
תגיד לי שזה עוזר.
אני לא אגיד לך דבר שלא קראתי במאמר מדעי.
אז מה צריך לעשות? מה כדאי לנו לעשות? דברים רגילים.
להיזהר... כל אדם שנמצא במיוחד באוכלוסיית סיכון, כולל מי שחושב שהוא נמצא בסיכון. להיזהר.
ומי שלא?
ללכת עם מסכה, לשטוף את הידיים, לשמור על ריחוק חברתי 2 מטר, כן או לא לפגוש את הנכדים, כן או לא.
אמרת כן או לא.
אבל הדגש.
אוקיי.
הדגש על פי רצונו החופשי, על פי הבנתו, על פי הערכתו את מידת הסיכון שבו הוא נמצא. בשום פנים באופן, אי אפשר את הדברים האלה לחייב בחוק. אי אפשר כי אי אפשר לחיות ככה. וכל הדברים והאשליות של ממשלות שיש להם שליטה בנגיף, למחוק מסדר היום.
ולא לעבור כמובן ברמזור אדום.
אני משתמש תת מאחורי החלון, הוריד מסכה רגע, תראה מה עשית, אתה אנרכיסט. אגב, הוא שלח לי כרגע לוואטסאפ, אביעד, אתה צריך לברוח?
עוד דקה, אבל אני רוצה לשאול אותו עוד שאלה קטנה.
אז רק, הנה, שנייה אחת. שלח לי פה לוואטסאפ, נשיא רוסיה הכריז, נמצא חיסון לקורונה. יופי, אמין.
יופי. בגלל שזה פוטין, טוב שזה לא...
עדיין שלא מאמין לאף אחד.
עוד פעם, אני רוצה לחזור, כמו שאורן העלה מקודם את הקטע הזה של תצפית, יש את התמונה המכוננת מ-4 בנובמבר, כשאתה עומד ליד איתן הבר.
סופק כתף.
סופק את לחייך בהלם. אומנם... אבר עומד שם ומכריז, אבל אתה כבר ידעת שרבין לא בין החיים, ולמעשה בתור מנכ״ל משרד הבריאות ורופא, ידעת גם לאן לצעוד אחרי הירי, ולא לחפש את חדר הניתוח, ידעת בדיוק איפה רבין נמצא, מה מצאת?
אני באתי לדלת.
היית בעצרת אגב?
מה איתך?
כמובן, היית למעלה.
אני עמדתי לידו.
נכון, עמדת ליד הבמה.
אני באתי, ואתה יודע, חדרי ניתוח יש להם חדרים מקדימים. כאלה, אתה יודע, שמכינים את החולש. ואני כמובן, כמו שאמרת, באתי לדלת שמאחוריה שכב רבין, או הגופה של רבין.
זאת אומרת, רבין הגיע מת לבית החולים?
מעשית, כן. והדלת, בדיוק שהגעתי לדלת האחרונה בשרשרת הדלתות, יצאו מהדלת שני רופאים מאוד ידועים, אני לא שום שמות כי אני לא רוצה, והם אמרו לי שזהו. כמובן, רופאים שהכרתי אישית, אחד היה תלמיד שלי. אני באותו רגע לא הבנתי שרבין נרצח. זה היה מה שקורה, וגם עברתי מלחמות, אני במצב כזה נהיה לגמרי רגוע. זאת אומרת, אני מתנתק מהסכנה במלחמה, או מההזיה שמישהו ירה זה לא קרה.
זאת אומרת, היית בהלם.
לא, ההפך הוא הנכון. אני נהיה לגמרי, אני כזה רגוע, לא קרה. זאת אומרת, אני בודק מה, זה לא הייתה מלחמה מבחינתי, כמובן. אבל תוך רבע שעה עמדתי שם, ככה, הגיעה הממשלה. אותו דבר גם עם פרס. פרס היה לו גם את פרס לא תפס מה קרה, ואיך תפסתי? כי הוא התחיל לדבר על עניינים פרוצדורליים. איפה נשים את הארון בכנסת, מחר, באיזה שעה. הרגע שהבנתי שזה קרה היה שהבר דיבר. שאיתן הבר דיבר, זה היה הרגע שזה זרח עליי. עד אז אני ככה, לא, ככה, אני מסתובב בעולם הרגיל, לא קרה כלום. פה פרס מדבר איפה ישימו את הארון, וככה, וזה היה הרגע שזה איכשהו נספג לתוכי, וזה היה לילה, לילה נורא.
כן, בסדר, בכלל סיפור נורא. יפה אביעד שגם זכר, זה הדבר הראשון שאביעד זכר, הוא אמר צריך לשאול אותו, אביעד, אתה צריך לקפוץ? קפוץ. אנחנו
היה מאלף ומעניין.
כן, היה מאלף ומעניין. אתה רוצה שנעשה גם תמונה עכשיו, או שזה המשתמש שתיכנס ויעשה תמונות? הנה, בזמן שאנחנו ממשיכים לדבר, הכל בסדר. אני רק רציתי לשאול קצת על, אתה יודע, איך מבחינתך, או למה כרופא, או במסלול הזה, למה אתה עכשיו מתגעגע? אוקיי? עכשיו, אתה כבר, אתה יודע, אחרי התפקיד, אתה בתקשורת, אתה הכל. יש משהו, יש איזה תפקיד בקריירה שלך, שאתה היית רוצה לחזור אליו עכשיו, שאתה מתגעגע אליו?
תראה, לא נעים להתפאר, אבל
תפאר. מי שהגיע עד לפה, מגיע לו קצת להתפארות.
אני רוצה להתפאר בנקודה שהיא לא מה שאתה רומז עליה.
אוקיי.
אני בפנסיה. אמנם אני מלמד באוניברסיטה ו ממשיך, אבל מאוד חשוב להגיע לפנסיה במצב שכל מה שעשית בחיים, אתה לא מתגעגע אליו, אתה שלם איתו. ושהיה לך טוב איתו. אני לא מתגעגע לשום דבר, כי החיים בפנסיה הם חיים די טובים למי שיש פנסיה. הם חיים די טובים, חבר'ה הצעירים, תקשיבו טוב, לא בטוח שיש לכם פנסיה.
הבאתי אותו לאופטימיות.
אבל תקשיבו טוב, אל תשכחו את הנושא הזה. אני לא מתגעגע לשום דבר, אני שלם עם כל דבר שעשיתי, אני מאוד טוב לי עם זה, ואני מאחל לכל אחד שידאג לעצמו היטב ושיהיה במצב דומה.
אז שאלה בעצם אחרונה, אתה, הנה אתה צריך לנצל את כישוריך, הנבואים אפילו, על לקרוא ועל פי זה ללמוד מה יהיה, אנחנו פה מדברים כל הזמן על איך זה ייגמר, או איך זה ידעך, או, ודווקא כי אתה רומז שלא יהיה חיסון לדעתך, אני שואל, נגיד, מה יהיה בעוד שנתיים?
אבל למה אתה מדבר על בעוד שנתיים? שאני אומר שבאירופה ובארצות הברית הייתה מגפה בלשון עבר.
אוקיי. ארצות הברית עכשיו אין מגפה?
לא.
אבל עדיין הכל שם...
עדיין בתקשורת... לא, אבל יש מגפה של בדיקות שמוצאים חיוביים.
כמו פה.
כמו פה, אין שום מגפה. אני אתן לך את המספרים המשעממים. באמריקה מתים, מה לעשות, זה נורא משעמם. באמריקה כל שבוע מתים 50 אלף אמריקאים. זה המספר הרגיל הנורמלי לעונה, וכמה מתים עכשיו, לדעתך? 50 אלף. התמותה שהייתה גבוהה בשבועות המעטים של המגפה, חזרה חזרה ל-50 אלף אמריקאים מתים כל שבוע, המגפה דעכה.
זה אתה אומר.
באירופה, לא אני
לא,
אומר.
אני מתכוון, אתה מתייחס לזה.
זה ה-CDC,
לזה...
ה-CDC אומר.
אני, לא, לא, לא אומר שאתה מציא מספרים. אני אומר, אתה אומר שהמגפה הייתה. הנשיא והתושבים
אבל,
לא
כל
מתייחס.
ילד, אבל כל ילד
אבל,
יגיד
אבל, את אבל, זה. אבל מתישהו צריך שאו שהמספרים ירדו עוד, או שתודעתית יותר
לא
אנשים...
הם לא ירדו.
אז צריך שאנשים ידברו כמוך, נגיד.
אבל אנשים לא מושפעים מהרשתות החברתיות.
אז הטירוף הזה הולך להיות
עכשיו שנתיים? ומחוסר ההבנה של ממשלות, של מה שהן עושות. עכשיו,
לא
באירופה זה עוד יותר חזק. כי באמריקה זה קרה בשבוע ה-27 של שנת 2020. בשבוע ה-27 של השנה הזו, התמותה בארצות הברית חזרה ל-50 אלף אמריקאים מתים בשבוע, שזה המספר הנורמלי. באירופה זה כבר קרה הרבה יותר קודם.
אני אגיד משהו שאולי יסדר,
אין מגפה באירופה.
מה שאתה אומר. בהולנד מתו יותר מ-6,000 איש.
אז
אוקיי,
מה?
אשתי הולנדית.
כן.
אוקיי, אמא שלה באה לבקר בגלל אירוע, לא משנה, לפני שבועיים נחתה, בידוד, עזוב שאיבדו את הבדיקה שלה שעשו לו בשדה תעופה, עזוב שאיבדו גם את העובדה שהיא בארץ ולא באו לבדוק, כי היא לא הייתה בנתונים, אחלה. אבל היא אמרה לי איך שהיא נחתה, היא אומרת, מפברואר יש קורונה באירופה, וזאת פעם, וזה היום, היום הראשון שאני מרגישה את המגפה, כי אני בישראל. טסתי מסחיפול דרך שארל דה גול, שדות התעופה אולי לא סוענים, אבל יש בהם הרבה אנשים, נדבג, ריק, היא אומרת שזה היה אחד הרגעים המדכאים בחייה, לראות שדה תעופה ריק לחלוטין, והיא אומרת, בהולנד, אף הולנדי כמעט לא עם מסכות, אולי ברכבת סגורה תחתית.
על פי החלטתו, הוא שומר על עצמו, וזה בסדר.
והיא אמרה משפט שאולי אתה אומר, היא אמרה, נראה לי שהישראלים, והיא לא איזה, זה היבל פה הרבה, ישראלים הם חרדתיים עוד יותר מאשר רוב האנשים. והשאלה היא, האם לדעתך זה ישתנה? האם לדעתך, כי הנה, כי עכשיו כן, יש פה מוד עדיין של טירוף. יש פה מוד של טירוף. זה עדיין רק על זה מדברים, ובאמריקה שוב, אני לא גר שם, אבל אני מניח שגם. אז זאת השאלה שאני שואל עוד שנתיים עבור, אני לא שואל רק על מספרים. אני שואל, הרי אתה טוען שתקשורתית הכל פה מלפח, האם נשתעמם מזה? ונפסיק עם זה לאט לאט, וזה יהיה משהו שחיים לצידו. בריאותית ותקשורתית וכלכלית.
זה תלוי הרבה במה שהממשלה תעשה, במה שהממשלה תאמר לציבור. ההבחנות של אמא של אשתך נכונות לחלוטין. אנחנו נמצאים במחלת נפש שנקראת בשם חרדה. זה לא צחוק, זה מחלה קשה. אתה אומר, ואני מצטרף למה שאתה אומר, שצריך להירפא מהמחלה הזאת, וזה קשה. במיוחד שהממשלה לוקה באותה מחלה, בהתחלה זה היה אינטרס פוליטי, בהתחלה זה היה חד משמעית אינטרס פוליטי, ויהיה קשה מאוד, קשה מאוד לצאת מזה. אני עושה את כל מה שאני יכול, כדי שנצא מזה.
שאלה אחרונה, מה התגובות הכי חריפות שקיבלת מאז פברואר ועד עכשיו? זה יכול להיות מאיש מוכר, זה יכול להיות מסתם ברשתות?
לא, מקודם ציטטתי אנשים שנגיד אמרו שאני ליצן רפואי, זה ביטוי נהדר. ליצן רפואי, אני בכוונה קורא בור לעצמי עכשיו, כדי ש...
צא לדרך.
דברים מהסוג הזה אמרו שאני לא צריך, אסור לא... שזה, אני סכנה על הציבור.
מישהו, אבל באופן
אישי ניסה. למרות שאני תמיד מדגיש, אני מקיים את כל ההנחיות של הממשלה.
גם פה מסכה.
קלה כחמורה, תנאי לחיים משותפים במדינה, זה שכולם שומרים על החוק, ומנהיגי העם, נשיא המדינה, אנחנו זוכרים, ראש הממשלה, אנחנו זוכרים, בליל הסדר, לא בדיוק שמרו על החוק, לא בדיוק נתנו דוגמה אישית, לאנשים שישבו בליל הסדר לבד. קיבלתי הרבה קללות מהסוג הזה, לא מזיז לי בגרוש. המספרים והנתונים לצידי, וזה מה שקובע.
צריכים להסיק אותך בממשלה, בקיצור.
לא, אני עברתי את הגיל. בגיל 40 בתצפית, אני מודה, תצפית בשבילי, הייתה פלטפורמה, להתקדם. אני היום בגמלאות, אני עושה כל דבר רק לשם שמיים ולשם מדינת ישראל.
נעשה איזה קביעה ביומן שעוד כמה זמן אתה תבוא, נראה דוח מצב, אנחנו צריכים את דוח מצב שלך להרגעה שלי.
אז אני אומר לך, ב-20 באוגוסט התפרסמו נתוני התמותה המשעממים בישראל לגבי יולי, ואתה תראה את השעמום הגדול, לא קרה כלום.
אם איכשהו באמת נרד פה בטירוף ובמספר, ובהכל.
אנחנו לא יורדים, אנחנו יציבים.
בסדר, אבל אני מתכוון, אני רוצה, אני מסקר ספורט, אני רוצה לחזור ושיהיה 20,000 איש בבלומפילד, ואני רוצה לראות NBA עם קהל.
קדימה, מחר.
אבל הנה, עכשיו יש צ'מפיונס ליג השבוע, רבע גמר, בכל המשחקים בליסבון, אוקיי? ואין אוהד אחד ביציע, בשלב הכי חשוב, בעונה שלי. אני מדוכה, אני רוצה שיחזור כרגיל, זה קשה לי.
אני איתך,
עזוב את העבודות שאיבדנו
אני
כולנו.
איתך הסברתי שהגל של ההיסטריה עם הווירוס של הרשתות החברתיות שטף את כל העולם.
אני צריך שהגל ירד, תוריד אותו?
אני עבדך עושה את כל מה שאני יכול.
נהנית?
מאוד.
יאללה, בסדר, למרות שלא רבנו, לדעתי בכל אימות, עם, לא, כל פעם שאתה בפת צריך לריב, אבל נצרח עליך פעם
לא,
אחרת.
לא, לא, זה השתנה, בהתחלה ניסו לדרוס אותי.
עדיין אני רואה כל פעם
לא,
ניסים לתפוס.
ולא הצליחו, לא, אותי אפשר לדרוס. עכשיו, שכולם מתחילים לדבר כללית, את כל מה שאמרתי לפני 5 חודשים, המצב יותר טוב, והשתפר.
פרופסור יורם לס, היה לי לעונג. היה כיף, היה מלמד, אנחנו לא מרבים לעשות פרקים שבכלל לא מדברים עליהם על ספורט, אבל הנה, סחבת אותנו, אוקיי? אז תודה רבה, המון המון בריאות לכולנו, ושנרפא מהמחלה שאתה טוען שאנחנו
יכולים... ממחלת הנפש בעיקר.
ומהכל, אוקיי?
תודה לך.
תעשו טוב. Extra large, my special, my special form.